ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות תרצדי ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מלמעלה. בסוף השיעור הקודם נקבע ששיטת רבי עקיבא הוא שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ועל זה הגמרא שלנו פותחת היום עם האמרה ופליגה לרב נחמן בר יצחק. מה שאמרנו שלרבי עקיבא אין אדם מקנה דבר שלא בעולם, זה חלוק על רב נחמן. דיאמר רב נחמן יצחק, ותשימו לב, אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה, הייתי אומר ארוכה מאוד, שזה ממשיך עד אמצע עמוד ב'. אז כל זה רצף אחד של קו חשיבה אחת שיתבאר ויתברר בהמשך. אמרנו שהקביעה שרבי עקיבא סובר אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זה חלוק על עמדת רב נחמן בנושא. דיאמר רב נחמן יצחק, וכאן יהיה לנו, נקרא זה שרשרת של שמות, וזה מסתיים, אתם יכולים לראות עוד 4-5 שורות קבקוף תחת רבי עקיבא, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. והנה השמות: רב אונה כרב, ורב כרבי ינה, ורבי ינה כרבי חייא, ורבי חייא כרבי, ורבי כרבי מאיר, ורבי מאיר כרבי אלעזר בן יעקב, ורבי אלעזר בן יעקב כרבי עקיבא. דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה אנחנו מציינים שזה ממשיך על עמוד ב', המעוין מופיע רשימה של המוראים ותנאים הסוברים אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, למרות שאותו פריט או חפץ או מציאות לא קיימים עכשיו, בכל זאת אפשר לתמרן, להקנות, להשפיע על אותו דבר, אותו דבר עתידי. אם שמתם לב, דיברתי במונחים די אמורפיים, כלליים, אפילו אומר, נגיד גמישים, כי המושג הזה של מקנה או לא מקנה דבר שלא בא לעולם, זה נמצא גם מעבר להקניה פשוטה. דוגמה לכך אגב זה מה שראינו בסוף השיעור הקודם בראש העמוד כאן, עניין של הפרת נדרים וגבי דברים שעוד לא באו לעולם. כל זה נכנס תחת המטריה של הקניה או אי הקניה של דבר שלא בא לעולם. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא עם תשומת לב לרשימה של השמות ואיפה הם סוברים אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. רב הונה מהי? דאיתמר, המוכר פירות דקל לחברו. אדם עומד בימות הגשמים, אין פירות על האילנות, והוא מוכר את הפירות העתידים לחברו. אמר רב הונה, יש כאן שני מצבים: עד שלא באו לעולם יכול לחזור בו, מי שבאו לעולם כשהפירות האלו הופיעו אין יכול לחזור בו. רק נשים לב שהקניין נעשתה בימות הגשמים שהפירות לא היו קיימות, ואז אנחנו אומרים כאן שכשהם יבואו זהו, לא יכול לחזור בו. על מה? על עסקה שנעשתה לפני שהם באו לעולם. מה שכותב, מי שבאו לעולם אין יכול לחזור בו, דחייתו, כשהם מופיעים, הפירות מופיעים, חייל זביני, הזביני, המקח, המחירה, חלה. על מה? מה שרואים מכאן? אדם מקנה דבר שלא באו לעולם. יש קטע בסוגריים, ואנחנו מציינים בשוליים תחת, אצל כוכבית, הטעם לסוגריים, כדי שנדגיש שיטת רב הונה. אז לכן, שמנו את השורות הבאות בסוגריים, ואחרי הסוגריים אנחנו מגיעים לדעה השנייה ברשימה, דעתו של רב. אז עם ההקדמה הזאת, נלמד בתוך הסוגריים, ורב נחמן אמר, אף מי שבאו לעולם, יכול לחזור בו. גם כשהופיעו הפירות, העסק הזה, הקניין הזה שנעשה לפני שבאו לעולם, ניתן לחזור בו. אמר רב נחמן, מודינה, אף הפי שהמוכר יכול לחזור בו, אני מודה, דאי שמית ויחלים הלוקח, הוריד פירות ואכל אותם, לא מפקינה מיני, לא מוצאים אותם מן הלוקח. רב, דאמר רב הונא אמר רב, אגב, אני כפקפתי פה רב הונא, בגלל שבתחילת האמרה, המאמרה של רב נחמן יצחק, נאמר רב הונא כרב. אז הנה מתאים שרב הונא מופיע, וזה רב הונא שמצטט את רב. דאמר רב הונא אמר רב, האומר לחברו. אדם אומר לחברו לפני שהוא קנה איזו שהיא שדה. ומה הוא אומר? שדה זו שאני לוקח, שעוד לא לקחתי, אני מדבר על עתיד, שאני מתכוון לקנות, לרכוש, לכשאקחנה, כינוי הלך מעכשיו. קנה, אז המתנה הזאת חלה, ורואים שרב הונא שמע מרב, שאדם מקנה דבר שלא בעולם, כלומר זה לא בא לרשותו בכלל, בכל זאת הקניין חלה. רבי ינאי כרבי חייא, דרבי ינאי הווה לאריסה, היה לו אריס, דהווה מייתי לקנטה דפרי כל מלא שבתה, שהיה מביא לו כלי מלא פירות כל ערב שבת. הריומה נגלה ולא עתה, נגלה כלומר איחר, ורש"י אומר שעה יותר מזמנו, והוא לא בא, ואנחנו בכניסת שבת עכשיו, ומה יעשה לגבי הפרשות, תרומות ומסרות שעתידים לבוא, אותם פירות שעתידים לבוא, ואנחנו יודעים שבשבת אסור להפריש תרומות ומסרות. שקל לקח, רבי ינאי לקח, איסר מפרי דביתי עליו, הפריש את המסרות מפירות שהיו אצלו בבית, למרות שהפירות שעליהם הוא מפריש עוד לא הגיעו אליו. עתה לקמי דרבי חייא, אמר לי רבי חייא, שפיר עבדת, עשית טוב, עשית נכון. תתניה, פסוק בעניין תרומות ומעשרות, למען תלמד לראה את השם לוקח כל הימים. מה זה כל הימים? אלו שבתות וימים טובים. למה הלכתה? ולפני שנתקדם, נסתכל ברש"י, כל הימים, אלו ימים טובים ושבתות, הווי למד, להיזהר שלא יבטל עונג שבת בשביל תיקון הטבל. אז עכשיו באופן מדויק, מה בא הפסוק ללמד אותנו? אי למה לאסורי ומיכל, אם הפסוק בא ואומר כזה דבר, שתפריש בשבת, תפריש תרומות ומעשרות בשבת ותאכל, האם צריך פסוק לזה? יצטרך קרא למישהי טלטול דרבנן? אמרנו מקודם ואנחנו לא חוזרים מזה, יש איסור להפריש בשבת תרומות ומעשרות, אבל מן התורה מותר. עכשיו, הפרשת תרומות ומעשרות, איזו מלאכה זה? זה לא מלאכה, זה לא חילול שבת. אני שוב פעם מדגיש, ברמה של דורייתא, בסך הכל זה טלטול, אתה מזיז, אתה מפריש את הפירות לשם הפרשות מהטבל, ובכך עשית את ההפרשה. אז מה, הפסוק בא להתיר דבר שפשוט שמותר? אז זה לא מה שהפסוק בא ללמד. אנחנו ממשיכים עמוד ב', אלא לאו כי אי גוונה, אומר רש"י, אלא לאו בשורה הראשונה פה בעמוד ב', דמותר לעשר על מה שלא בא לעולם ועתיד לבוא לצורך עונג שבת. אז הרעיון הזה של הפרשות, עכשיו הפרשות, נתת את עצמנו עניין של הפרשות, בעיקרון זה דורייתא, שאדם חייב להפריש. אני לא נכנס עכשיו להבדלים בין דגן, תירוש, ויצר ופירות וירקות, אבל העיקרון של הפרשות, תרומות ומעשות, זה דבר שדורייתא. והאם אפשר לעשות את הדבר שלא בא לעולם, כן או לא, אז זה אני צריך פסוק להורות, ללמד. אז אנחנו רואים מכאן שזה עוד דוגמה של השפעה, כפי שאמרתי מקודם בדברי ההקדמה, אמרתי שדיברנו באופן גמיש ואמורפי וכללי כזה. הנה, אנחנו לא מדברים פה על ממש מקנה, אלא השפעה, ההפרשה שאתה עושה ערב שבת על פירות שעוד לא הגיעו לרשותך, תופס, זה חל. אז ככה רבי ינאי פעל בהסכמת רבי חייא. אמר לי רבי ינאי, אחרי שהוא שומע מרב חייא שהוא עשית טוב, הוא שואב והאקריון בחלמה. היה לי אבל משהו מטריד, היה לי חלום בליל שבת, ובחלום הראו לי קנה רצוץ. קנה רצוץ, הכוונה לאיזושהי פסוק, רש"י אומר, מקרא אחד, ושמו קנה רצוץ, אבל לא היה מאוד מפורט ומצומצם, רק זה משהו רע, קנה רצוץ, רע בחלום, מי לב? הכי קמי לי, ככה ביאנאי, אחרי שהוא עשה את ההפרשה הזאת על הפירות שלו, הפריש על פירות שלו הגיעו אליו עדיין, איך הוא הבין את הפסוק? הכי קמי לי, זה מה שרצו להראות לי מן השמיים בחלום, ופסוק במלאכים ב', פסוק שלילי, הנה, בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה, זה לשען, לבטוח באומה שהיית צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא, ואתם נשענתם, בטחתם בקנה הרצוץ, אז זה סימן שעשה לא טוב. אז אומר כנראה רבי חייא עונה, לא אחי קאמרי לך, זה פסוק אחר הראו לך בחלום, התכוונו לפסוק הזה, קנה רצוץ לא ישבור פשטה, קאה לא יחבנה, והמשך הפסוק, לאמת יוציא משפט. ורשי מציין כך שזה המשך הפסוק, וזה מראה שעשית טוב. רבי, תתניה, גם רבי בדעה שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. פסוק, תתניה, לא תסגיר עבד אל אדוניו. רבי אומר, למה מתכוון הפסוק? בלוקח עבד על מנת לשחרו, הכתוב מדבר. הפסוק מזהיר שלא להשתעבד בו. היחידמי. על מה מדובר? אמר רב נחמן יצחקי, כתב לי, הקונה הזה כתב לעבד, לחשעקחך, הרי עצמך קנויה, קנוי לך מעכשיו. אז עכשיו הדובר פה, הלוקח זה, הוא לא קנה אותו, הוא עומד לקנות אותו, ובכל זאת ההבטחה הזאת, התנאי הזה שהוא אומר, תופס. והפסוק אומר, נכון, אתה משחרר אותו בזמן שאתה עדיין עוד לא בעלים שלו, אבל השחרור המובטח הזה קיים. רשי הגמרא ממשיכה, רבי מאיר דתנן, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר שתשתחרר, לאחר שתשתחררי, אם מדובר בעבד ושפחה, לאחר שימות בעלך, הרי כעת היא אשת איש, אבל האדם הזה מקדש אותה עם תנאי, לאחר שימות בעלך, לאחר שתמות אחותך, אם מדובר באדם שנשוי לאחותה, הוא מקדש את זאת עם תנאי שאת מקודשת לאחר שתמות אחותך, אז את תהיה מותרת לי וכבר איננך אחות אשתי. לאחר שיחלוץ לך יבמך. בינתיים היא אסורה כי היא זקוקה ליבם, אבל הוא מתנה, את מקודשת אחר שתקבלי, שתעשי חליצה עם היבם. התנא קמא אומר אינה מקודשת, ואנחנו רוצים להדגיש, רבי מאיר אומר מקודשת, למרות שזה דבר שלא בא לעולם. האפשרות לקדש אותה כעת, אם אנחנו למשל המקרה, הייתי אומר הקיצון, שמדבר אדם עומד מול גויה ואומר לאחר שתתגיירי תהיה מקודשת, אז רבי מאיר זה תופס, כי אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. רבי אלעזר בן יעקב, דתניא, יתר על כן אמר רבי אלעזר בן יעקב, אפילו אם אמר פירות ארוגזו תלושים, יהיו תרומה על פירות ארוגזו מחוברים, או פירות ארוגזו מחוברים על פירות ארוגזו תלושים, לכשיביאו שליש ויתלשו, והביאו שליש ונתלשו, דבריו קיימים. הוא בהפרשה שלו מכניס את את התנאי הזה, לכשיביאו שליש ויתלשו, אז ההפרשה תופסת. כלומר, אם אדם מנסה להפריש פירות שהם תלושים על פירות שכעת מחוברים, ההפרשה אינו תופסת, כי לא מפרישים מן החייב על הפטור, דבר שמחובר הוא פטור. אבל הוא מוסיף ואומר, כשהם יגיעו לשלב של בשלות וגם יתלשו, שאם הם עכשיו היו כך אפשר להפריש עליהם, בכל זאת הוא אומר את זה בתנאי, למרות שעכשיו זה, איך אומרים, לא בא לעולם. ושיטת רבי אלעזר בן יעקב אומר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. רבי עקיבא דתן, זה מה שהזכרנו היום, וזה היה בסוף השיעור הקודם, רבי עקיבא דתנן, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, קונם שאני עושה לפיך, אינו צריך להפר. זה שיטת התנא קמא, כי אישה שנשואה היא משובדת להעביר לו מעשה ידיה, אז מה שהיא עושה לפיך אינה בשליטתה לאסור על בעלה. רבי עקיבא אומר, יפר, שמא תעדיף עליו יתר מן הראוי לו. היא כן משובדת להעביר מעשה ידיה לבעלה, אבל המשנה בכתובות אומרת עד כמה. עכשיו, מעבר למכסה הזאת היא לא משובדת, אז כדאי לא להפר את הנדר עכשיו, עתו יצירת מעשה ידיים עודפים, ועל זה הנדר של אשתו יכולה לחול. ועצם זה שהבעל יכול להפר את הנדרה לגבי אותו תוספת שעוד לא בא לעולם, סימן שאדם מקנה דבר שלא בעולם, כפי שאמרנו כבר פעמיים היום, שזה מראה, זה מראה שליטה על דבר שלא בא לעולם. יש פה סימונים חדשים, משולש מופיע פה עם מספור, מספור עמומי עומי אחד, שלוש שעות מהסוף עוד משולש, שתיים. וכך כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה בשוליים, שני לשונות ביצירת שאלה בעניין יבמה ועיד אחד. במספר רומאי אחד כתבנו כאן בשוליים, עיד אחד המעיד שמת בעלה כדי שתתייבם, מת בעלה ללא ילדים ונשאר אח, ומעיד על כך עיד אחד. אז אנחנו מעלים שאלה, והצורה הבאה שנראה בגמרא, צורת בית, הם ניסיונות לתת תשובות. אז אנחנו נראה בעוד כמה שורות רב ששת נותן, מנסה לתת תשובה, ובעמוד ב' אחרי ש בסוף עמוד הנוכחי, צריכה בעמוד הבא, זה דף צדי ד' עמוד א', בשורה ראשונה, שוב פעם, אחרי שהגמרא תשאל במשנה השנייה, מה הייתה השאלה, רב ששת יופיע שניתן לספק תשובה מהמקור שהוא יצטט שם. מבחינת הסימונים, אתם תראו המשך שימוש בצורת בית, ונמתין עד שנראה סוגיה שממשיכה לאורך דף צדי דלת עמוד א'. הגמרא, באו מיני מרב ששת, עד אחד ביבמה מהו? הוא עד אחד מעיד שמת בעלה כדי שהיא תתייבם. הרי אנחנו למדנו דפים רבים על הנושא של עד אחד לגבי אשת איש שמעיד שמת בעלה ואז היא מתחתנת לשוק. כאן דומה, אבל מדובר באדם שעליו מעידים שמת, לא איש, לא איש ילדים, אבל יש כן אח, והיא זקוקה בכך, אם העדות הזאת מתקבלת, היא תהיה זקוקה ליבם. כשמדברים על אישה כזאת ויבום, בל נשכח שאם הוא לא נכון, אז נתקלים באיסור חמור של אשת אח שלא במקום מצווה. אז שאלו את רב ששת, איך נקבל עד אחד בעניין ייבום, יבמה? שני צדדים לשאלה, א', בשורה הבאה אתם תראו באמצע שורה או דילמה עם פס מפותל, ב', אפשרות חלופית. תאמה, אומר הגמרא, דעד אחד, שאנחנו יודעים באופן כלי באשת איש שסומכים עליו, משום דמילתא דוידא לגלויי, לא משקר, והחנמי, גם כאן, זה מילתא דוידא לגלויי, נראה, יתגלה אם הוא חי או לא, אז לא משקר. או דילמה, תאמה דעד אחד, לא משום מה שהזכרנו עכשיו, מילתא דוידא לגלויי, דברים שעתידים להתגלות, אלא למה באשת איש סומכים על העד אחד? משום דאיהי דייקה ומנסבה. אשת איש, לפני שהיא תתחתן עם אדם זר, היא תבדוק היטב היטב, כי אחרת, אם הבעל חי, אז ראינו כמה וכמה הפסדים, ואולי הכי גרוע שהבנים שיהיה לה עם השני יהיו ממזירים. אז זה הסיבה שמאמינים לעד אחד, לא שסומכים על עד אחד גרידה, אלא בגלל, זה בצירוף לכך שהיא מדקדקת מאוד לפני שהיא תתחתן עם אדם זר. והכה כאן בעניין יבמה, כיוון דזימנין דרחמלי קוראי שהגיסה נקרא לה היבמה היא אוהבת, היא אהבה, אפשר להגיד אהבה מסנברת, היא אוהבת את אח בעלה, מאחר שזה קיים החשש הזה שיש לה אהבה מיוחדת עבור אח בעלה, לא דייקה ומנסבה, זה משבש את היכולות שלה לדגדג היטב היטב, והיא אולי היא, איך נקרא לזה, היא תמרח את זה, ואי אפשר בעניין יבם לסמוך על העד אחד, כי אין כאן הצירוף עם דייקה ומנסבה. אז איך נתקדם? על מה השורה התחתונה? אמר להו רב ששת, תשימו לב, תשובה ארוכה, רב ששת עונה, תניתוע, תחפשו במקורות ובמשניות, ותראו שהמשנה מתייחסת לשאלתכם, והנה ציטוט מהמשנה, משנה שראינו בצדי בית עמוד א', אמרו לה, מת בנך, ואחר כך מת בעלך, זה אומר שהיא זקוקה ליבם, ונתייבמה. והיא שמחה על, על העדות הזאת. ואחר כך אמרו לה חילוף הדברים, שקודם הבעל מת ואחר כך הבן, והיא לא זקוקה. תצא והוולד ראשון ואחרון ממזר, כי היא במצב של אשת אח. היחידמי, על מה מדובר פה? מי העיד? כמה העידו? אילמה, הפס הכפול הוא מדגיש את השלבים. אילמה ועוד כמה שעות נראה בסוף השואה, אלא הם שלבים לברר במה הם מדובר. אז אילמה אומרת הגמרא, תרי ותרי שבאו שניים ואמרו מת בנך ואחר כך מת בעלך, ועוד שניים אחר כך באו ואמרו ההפך. מאי חזית דסמכת אהני, למה אתה סומך על אלו שאוסרים? סמוך אהני על אלו שמתירים. ועוד ממזר, אתה קובע חד משמעי שהוולד הראשון והאחרון הוא ממזר. ספק ממזר הוא, אולי הראשונים צודקים שהיא מותרת לאח בעלה. וכי תימה לא דק, אולי תגידו שהמשנה לא דקדקה בניסוח. והמדקתה ניסיפה, הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר. זה מופיע באותו משנה בהקשר אחר, שמאמינה דווקא קטני. רואים מכאן שהמשנה כן מדייקת, היא מבחינה בין ראשון אחרון, ואם היא אומרת ממזר, הכוונה ודאי ממזר. אל עליו שמאמינה חד, העדות הייתה מפי עד אחד שהוא העיד שהיא זקוקה ומותרת ליבם. ותאמה דעתו בית רי הקשוע, ולמה בסיפור דליאל שאחר כך באה עדות הפוכה ואמרו שהיא צריכה לצאת והוולד, הוולדות הם ממזרים, זה בגלל שבהמשך באו שני עדים והכחישו את העד אחד. אז זה ידוע שעד אחד לא עומד מול שני עדים. הלווח, אם לא היו באים עוד שניים שאמרו ההפך, מהימן העד אחד מהימן להתיר אותה ליבם. הופיע כאן סימון חדש, אנחנו מכנים את הסימון הזה צורת פפיון. בשוליים אנחנו נראה, שם כתבנו מהימן העד אחד, אנחנו נראה את הסימון הזה כמה פעמים נוספים בצד ד' עמוד א'. כעת הגענו ללשנה שנייה, איקה דיאמר הלא תיבאי הלך וכו'. נפנה לשוליים, אתם רואים ששם כתבנו מספר רומי 2, עד אחד המתיר יבמה לשוק, המעיד שמת היבם. אז אומרת הגמרא, איקה דיאמה, מה שאלינו כשאלה מקודם, לא תיבה אלך, זה לא שאלה, זה אפילו היא הינה ממהמנה, היבמה עצמה, האישה עצמה נאמנת, דסנן, האישה שמועה מת בעלי, תינשא אם אין יבם. מת בעלי, אם יש אח, תתייבם. אז פשוט שנאמין לעד אחד. אם אישה נאמנת, האישה עצמה שהיא אומרת שמת בעלי יכול להביא לידי כך שהיא יכולה להתייבם, סימן שעד אחד, עד אחד הוא לא פחות אמין מהאישה, אז הוא נאמן. כי תיבאי הלך, ורק נזכיר שזה מה ששאלנו בגרסה הראשונה בשאלה, עד אחד ביבמה, אז אין זה שאלה, זה לא שאלה. כי תיבאי הלך, מה כן ניתן לשאול? למשרי יבמה לאלמה. עד אחד בא ומעיד שמת היבם. לא מת בעלי. מת בעלי ראינו, יש נאמנות. מה לגבי עד אחד המעיד שמת היבם? או שמת הבעל ואחר כך הבן. בעדות כזאת, היא אינה זקוקה ליבם, ועדות כזאת אמור להתיר אותה לשוק. אז אנחנו רוצים לדעת מה לגבי עדות של עד אחד שמתיר אותה תיבמה לשוק להתחתן עם איש זר. אז הגמרא מבררת שוב פעם אותו סגנון, שני צדדים לשאלה. מי תיימה דעד אחד? מה הבסיס לנאמנות עד אחד? משום, יכול להיות, משום דמילת דוד לגלויי, לא משקר, החנמי גם פה לא משקר, כי העד מעיד על עובדות, והם יכולים להתגלות ולהתברר, אז אדם לא ישקר, אחרת הוא מאבד את כל כבודו בעיני הציבור. אז זה סיבה כן להאמין לעד אחד כאן, או דומה, תעמד עד אחד משום דעי דייקה ומצבה, כמו שהזכרנו מקודם, לא סומכים על עדות העד גרידה, אלא זה בצירוף העובדה שלפני שאישה, אשת איש, תתחתן החוצה, היא מבררת היטב היטב על מות בעלה, ומוודאת שהוא מת. אבל במקרה הזה שמדובר בעדות על מת היבם או מת הבא ואחר הבן, במקרה כזה לא דייקה ומין סיבה. למה? דמיסנה הוא, אנחנו ממשיכים בדף צדי ד', סניה לי, בניגוד ההפוך למה שציינו מקודם, הזכרנו מקודם, יש מצבים שהיא שונאת את אח בעלה, ולכן היא תגיד, העד אחד יגיד עדות שמרחיק אותה, אוסרת אותה על היבם, ומאחר שיש לה שנאה, היא תסמוך על דברי העד הזה, בלי שהיא תבדוק היטב את המצב. אמר לי רב ששת, תניתוה. שאלתם על נאמנות עד אחד שסופו של דבר זה מתיר את היבמה לשוק, אפשר לקבל תשובה ממה שכתוב במשנה, אמרו לה מת בעלך ואחר כך מת בנך. מה זה אומר? זה מתיר אותה לשוק, וניסית, היא ניסית לזר, לאדם מן השוק, ואחר כך אמרו לו חילוף היו הדברים שאסור על השוק, דהיינו שמת הבן ואחר כך מת הבן. תצא והבלעד ראשון ואחרון ממזר, איך ידמי? עכשיו אנחנו עם אותו סגנון שראינו בגרסה הראשונה בלשנה כמה, על מה מדובר, ושוב פעם הפס הכפול מדגיש את השלבים על מה מדובר. אילה אם התראי ותראי, אם תגיד ש שני עדים העידו קודם שהיא מותרת לשוק, ואחר כך שני עדים אמרו ההפך, מה חזת תסמך את האני סמוך האני? למה אתה סומך דווקא על עדים האוסרים ולא על אלו שהתירו? ועוד, ממזר, ספק ממזר הוא, וכי תימה לא דת, זה שהמשנה אמרה ממזר, המשנה הייתה, הכוונה הייתה לספק ממזר, והיא לא מדתקת במילותיה. זה לא נכון, המדקתני סיפה הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר. שמע מינה, זה דווקא קטני, המשנה כן מדוקדקת. אז למה? לפי העוקמת הזאת שמדובר שניים אומרים מותר, מותרת לשוק, שניים אומרים לא, שהבלעד כתוב ממזר, הוא סך הכל ספק ממזר. אלא לאו, על זה לא דובר, על שניים מול שניים, אלא מה? חד. עד אחד בא להתיר אותה לשוק. ונכון, המשנה אומרת, תצא והבלעד ראשון ואחרון ממזר שהיא במצב של איסור. למה? ותאמה דעת ובית רי, הכחישוע, כי שניים שני עדים בא והכחישו את העד אחד, וכמובן סומכים על שניים מול אחד. הלאו אחי, מהמן, הם לא היו באים שניים אחר כך. היה רק את העד אחד שהעיד על היתרה לשוק, היינו סומכים על זה, מהמן, להתיר אותה לשוק. כאן הסימון שלא הסברנו עדיין, המשולש מתפך. ובשוליים למעלה כתבנו תחת הכותרת מבנה מעקב, ניסיונות להוכיח, עם השפיץ למעלה, עם ניסיונות להוכיח דעד אחד נאמן להתיר יבמה לשוק. הפוך, עם השפיץ כיוון מטה, דחיות. ממשיך הגמרא ואומרת, רצית להגיד שמדובר בעד אחד מתיר ושניים והבאים אחר כך מכחישים אותו? לעולם תרי ותרי. זה מדובר באמת שניים באו בהתחלה, ואחר כך שניים שאמרו ההפך, ואז תשאל למה אתה סומך על האחרונים האוסרים אותה לשוק ולא על הראשונים. וכדיום רווחה בן יומי, רווחה דיבר במקום אחר על זה ואמר בעדי עזמה, החנמי גם במקרה שלנו זה היו שניים ואחר כך עוד שניים, אבל השניים השניים, הקט השני שבא בעדי עזמה. וכידוע בדיני עדים זוממים, התורה מקנה אמינות לדבריהם. מה הם סך הכל? הם לא מכחישים את העדות של הראשונים, אלא הם אומרים איך יכולתם להעיד כך אימנו הייתם במקום פלוני, כאילו באותו זמן שאתם מעידים עדות שלכם. אז זה הסיבה שסומכים על השניים. אבל אין כאן מקור שמדבר על אמינות של עד אחד. המלא רב מורדכי לרב אשי, ורב מילה גרסה אחרת שרב מורדכי אומר לרב אחה, סליחה, שינוי בשמות, רב אחה לרב אשי, במקום רב מורדכי לרב אשי, רב אחה אומר לרב אשי, תשמע, בקשר לשאלה שלנו בעניין עד אחד והאמינות שלו להתיר את היבמה לשוק, בוא נביא את המקור הבא כראיה שסומכים על עד אחד. כתוב, אין האישה נאמנת לומר מת יבמי שאנסה, כלומר שאני אוכל לנסה לשוק, ולא, היא גם לא נאמנת לומר מתה אחותי שאכנס לביתה, שאז אני אוכל לשאת את גיסי שהוא היה בעל של אחותי. וכאן אנחנו מדייקים, היא נהידלו מהנה האישה, היא אינה נאמנת העד אחד, מהמן. אבל גם כאן הגמרא דוחה, ויש כאן דחייה ארוכה, ואנחנו סימנו את השורות הבאות בהמתן, בהתאם. ולתעמך אימה סיפה, יש רשי שאנחנו נלמד ביחד כהקדמה לדברים הבאים. סיפה דקטני, רשי בשורה ראשונה בשורות הקצרות. אנחנו נראה בהמשך תמיהה, נביא מקור ואז תמיהה, העד אחד מהמן בתמיהה, מי מהמן עד אחד לומר מתה אשתך ליסה אחותה. אז אנחנו נחזור לגמרא ולתמך, אתה שרצית לדייק שעד אחד נאמן, אימה סיפה, אין האיש נאמן לומר מת אחי שהיה בהם את אשתו, ולא מתה אשתי שעשה את אחותה. עכשיו האם אתה רוצה לדייק כאן הוא ניהוד לא מאמן, הבעל הוא זה שלא נאמן, העד אחד מהמן. בשלמה גבי אישה שאנחנו סומכים על עד אחד, שעד אחד בא ואומר על לגבי אשת איש שבעלה מת. ולמה סומכים על עד אחד? משום עיגונה אכילו ברבנן. כדי למנוע מצב שהיא תהיה עגונה, אנחנו מקילים ומקבלים עדות של עד אחד. נכון, בצירוף השיקולים שהזכרנו מקודם גם כן. אבל שמה, בעניין מת בעל של אישה מסוימת, אחרת, אם יש מצב שהבעל נעדר ואנחנו לא יודעים עליו כלום, אז היא תישאר אשת איש ולא יכולה להינשא לשום גבר אחר. אלא, גבי איש, מהי איקה למימה? למה להקל, להאמין לעד אחד? ידוע שאיש אינו מוגבל, הוא יכול לשאת אישה זרה, אישה אחרת. אז לדייק כאן שהאיש אינו נאמן לומר שמת אחי, שיאפשר לו ליבם את אשתו, אבל עד אחד כן נאמן. למה? האיש הזה הוא לא יהיה עגון, לא עגונה אלא עגון. הוא לא, יש לו אופציה טרור, לא צריך להתחנן דווקא עם גיסתו ולא עם אחות אשתו. אז למה להקל להאמין לעד אחד? אלא לא נדייק כמו שאמרנו שחשבנו מקודם העד אחד מהמן, אלא כי יצטריך ורבי עקיבא יצטריך. למדנו מקור ליעל שכתוב בו אין האישה נאמנת לומר מי יבמי כדי שאוכל לנסה לשוק. אנחנו צריכים את הידיעה הזאת שהיא האישה אינה נאמנת באמרה הזאת מת יבמי. נקרא עוד פעם, כי יצטריך ורבי עקיבא יצטריך. סלקא דאיתך אמינא, הואיל ואמר רבי עקיבא יש ממזר מחייבי לוין כמו יבמה לשוק, והיא מעידה על כך שמת היבם כדי שאנסה לשוק. ואם יש אם זה שקר והיא תנסה לשוק בזמן שאסור לה, הילדים יהיו לפי רבי עקיבא ממזרים, למרות שמדובר באיסורי לאו, זה שיטת רבי עקיבא, הם יהיו ממזרים. אימה חיישה על קלקולה ודייקה, בגלל התוצאות המחרידות האלו יש צד לחשוב שהאישה הזאת היא תדייק כמו דייקה ומצווה, היא תדייק כדי למנוע מהקלקול הזה. כמה שמלן המקור הזה מלמד שלפעמים היא שונאת את היבם, וזה יגרום, השנאה מקלקלת את השורה, וזה יגרום לכך שהיא לא תדייק כדי להינשא, ולכן אנחנו אומרים שהאישה אינה נאמנת לומר מת יבמי. עכשיו שוב פעם אני מדגיש, לא למדנו את המקור הזה כדי לדייק שאישה אינה נאמנת אבל עד אחד כן. לא, גם עד אחד לא בהכרח נאמן. אז אנחנו ממשיכים לחפש תשובה מוחלטת לגבי השאלה, מה לגבי עדות עד אחד שהעדות יתיר את היבמה לשוק. רבא אמר עד אחד נאמן ביבמה מקו החומר. נאמן, מה זה ביבמה? להתיר אותה לשוק. לאיסור קראת איתרת, אנחנו שמחנו על עד אחד לומר מת בעלך, והתוצאה מכך שהיא תתייבם עם יבם, או גם היא מתחתנת לשוק, איזה אשת איש. אשת איש זה איסור קראת, וסומכים על עד אחד לומר מת בעלך. לאיסור לאו לא כל שכן, העדות שמת היבם. אז ואם היא מתחתנת לשוק והיבם לא מת, זה נקרא יבמה לשוק, זה איסור לא תעשה, זה איסור לאו, זה לא איסור קראת. אז אם אנחנו ראינו תקדים שמאמינים לעד אחד במסגרת איסורי קראת, ודאי שנאמין לעד אחד בעניין איסור לב. הגמרא דוחה, וגם פה תשימו לב שזה דחייה ארוכה, וסימנו אותו בהתאם. המלא הוא מרבנן לרבה, היא עצמה תוכיח לאיסור קראת התרת, לאיסור לב לא התרת. האישה עצמה שומרת מת בעלי ואת יבם, ולומר מת יבמי, היא לא נאמנת. תוספות בשורה האחרונה ומטה, היא עצמה תוכיח דנאמנת לומר תתייבם, אף על גב דמרח מלא, למרות שיש את החשש שהיא לא תדייק בזה שהיא מידע שמת בעלה, בגלל שאולי היא מאוהבת ביבם, לא חוששים מזה, ואינה נאמנת לומר מת יבמי, שמה למה לא, משום דסניה לי, כי היא שונאת אותו, אז היא לא תדייק, אז היא תגיד מת יבמי מתוך שנאה ולא מתוך האמת. הגמרא ממשיכה, ואלא היא מי תיימה לא מהמנה, אז למה היא לא נאמנת באמירתה, בעדותה, מת יבמי? דכיוון דזימנן דסניאלי, לא דייקה ומנסבה. עד אחד נמי, דכיוון דזימנן, גם לגבי עד אחד, הוא לא נאמן לומר מת היבם כדי להתיר אותה לשוק, דכיוון דזימנן דסניאלי, לא דייקה ומנסבה. כפי שאמרנו מספר רב של פעמים, שהעדות של עד אחד היא מושתת על כך שהאישה דייקה ומנסבה, אבל מה לעשות, העדות הזאת של מת יבמי יכול להיות שהיא שונאת את היבם, אז גם עד אחד שמעיד מת היבם לא נאמן כדי להתיר אותה לשוק. ואני חוזר עוד פעם, כי העדות של עד אחד היא מושתת על כך שהיא דייקה ומנסבה, והיא במקרה כזה לגבי היבם מת יבמי, אולי או אנחנו יוצאים מהנחה או מהחשש הכבד שהיא שונאת אותו, ולכן לא דייקה ומנסבה. זה יקלקל או יורעה, מחליש את האפשרות לסמוך על עד אחד בנושא הזה. ראינו בסוף המשנה, זה מדרש דרש רבי אלעזר בן מתיה, ואישה גרושה מאישה, רק אז הגט נחשב גט, ולא מאיש שינה אישה, ולא איזו גט שניתן על ידי אדם שלא תפס אצלו הקידושין. הגט הזה שהוא ייתן לה אינה לא נחשב גט ולא פוסל אותה מהכונה. זה מה שראינו במשנה. אמר רבי יהודה מרב, הווה לי לרבי אלעזר למדרש בי מרגניתא ודרש בי חספה. היה אפשרות לרבי אלעזר בן מתיה לדרוש דרשה משופרת, והוא בחר לדרוש משהו דרש שרב יהודה המרב מגדיר אותו כחרס. מהי מארגנית? אז מה היה האפשרות האחרת שהיה כן יכול לדרוש מאותו פסוק? תתניה, ואישה גרושה מאישה, אפילו לא נתגרשה אלא מאישה, פסולה לכהונה. יש אפשרות או מקרה שאדם כותב גט ואומר לה, הרי את מגורשת ממני והיא את מותרת לכל אדם. ממני את מגורשת, אבל אני לא מתיר אותך לשום אדם אחר. זה לא נקרא גירושין, אלא מהבעל לבד. אז מה המשמעות של גט כזה? אומר הדרשה פסולה לכהונה, למרות שזו אינה גט, שאינו גט להתיר אותה להתחתן עם אף אחד, בכל זאת יש משמעות לגבה שהיא נקראת סוג של גרושה, לפסול אותה לכהונה, והיינו ריח הגט תפוסם בכהונה. רש"י כותב פסולה לכהונה, אז אמרנו שהיא לא גרושה, אז מה הקשר בינה לכהנים? אז אומר רש"י, אם מת, אם אותו בעל שנתן את הגט החסר הזה המקולקל, אם הוא בהמשך, אם הוא ימות ובמיטתו היא עכשיו אלמנה ומותרה להינשא, בכל זאת היא לא יכולה להתחתן עם כהן, כי משהו מהגט הזה נתפס. שוב פעם, זה לא התיר אותה, אבל זה כן מספיק להטמיע בה את השם גרושה לגבי איסור נישואין לכהנים. עד כאן שיעורנו להיום.